נגד כל חלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה. באופק ראייה שלם מתגלה אור מרחבי שמיים וארץ וכל אשר בהם. מי למדנו בפסקה א' על חזית ומבט אחר ביחס לפעילות כוח התשובה. מה קורה לנו כשאנחנו אפילו מבקשים לחזור בתשובה, מהרהרים, חושבים, ובוודאי כשהמחשבה יוצאת אל הפועל למעשה בתשובה, השווה הרב לתוצאה ולפעילות הזו להבקה של פסולת גופנית מהגוף. ובכוונה כך, כי החטאים שפירושם הפעלת כוחות חיים שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, הפעלתם בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, בניגוד לדרך הישרה והבריאה של הפעילות הנפשית הרוחנית. ולכן זה מכניס זיהום לנשמה, ועל ידי התשובה אנחנו פולטים את הזיהום הרוחני הזה מהנשמה, וזה דומה להוצאת פסולת גופנית שנכנסת לגוף בפעולה הרגילה של החיים. וכאן הרב מביא אותנו לעוד השוואה בפעילות של החושים שלנו, השוואה לפעילות של כוח התשובה. הנה, נגד כל חלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. זה אומר לנו שני דברים. קודם כל, כל חטא מכניס כיעור, זיהום, למערכת הנפשית הרוחנית. שנית, אם לא מוציאים את הכיעור הזה מתוך המערכת הנפשית, ישנו איזה עיוורון בראייה של האדם. טוב, ראייה זאת מילה מיוחדת ש אנחנו משתמשים בה לא רק לציין ראייה פיזית, אלא לציין הבנה לראות, זה גם נקרא להבין, כמו המילה גם שמיעה. שמע, זה לא רק להפיל את כלי השמיעה, את האוזניים, להקשיב, אלא זה גם נקרא תבין. בדברי חכמנו בתלמוד, הרבה מאוד מופיע הביטוי תא ושמע בעלמית, בו ושמע, והכוונה שמע בו תבין, בו תתבונן. וגם בראייה, וגם המילים המקבילות לראייה, כמו תסתכל, תביט, תראה, הכוונה גם תבין, תתבונן. ואכן, אם במערכת הנפשית הרוחנית של האדם נמצא איזה כיעור, זה גורם לסתימה של ההבנה, לאפשרות של קליטה של דברים אמיתיים, דברי אמת. רעיונות, תפיסות עולם, הסתכלות על החיים, על האדם, על החיים, על הנשמה, על הבריאה, על מקור הבריאה, משהו משובש על ידי אחד, כל כיעור משבש, כל זיהום בין גשמי גופני ובין נפשי רוחני משבש את הפעילות גם של החושים, בוודאי של הפעילות הרוחנית של החושים. אנחנו יודעים גם כן, הנה ישנה השפעה. אם אדם אוכל יותר מדי, משהו עולה למוח, לראש שמטמטם, זה לא מאפשר הבנה נכונה או קליטה נכונה, בוודאי לא של רעיונות רוחניים, של דברים יותר עדינים, עמוקים יותר. זה מה שנאמר פה נגד כל חלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה. ודרך אגב, אנחנו למדים מכאן שבתשובה יש אור. התשובה מכניסה אור לנשמה. וממילא רואים הדברים מוארים, המציאות, סליחה, המציאות נהיית מועלת יותר. רואים לא רק את החיצוניות של המציאות, את מה שמתגלה לעין שלא מתבוננת. לא רק את המציאות הארעית, הגסה יותר, אלא גם את המציאות הרוחנית, הפנימית, העדינה יותר. היופי הפנימי של המציאות, יש יופי חיצוני ויש יופי פנימי. אם כן, על ידי סילוק של כל חלק של כיעור, על ידי אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. עולמות, אין הכוונה דווקא לעולמות עליונים, לא עולמות פיזיים, אלא הכוונה עולם של טוב, עולמות של ערכים, עולמות של חסד, עולמות של טהרה, עולמות של ועולמות אלו נתפסים כדברים ממשיים עוד ריאליים, כדברים שאנחנו קרובים אליהם, כדברים שמתאימים לכוחות הנפש שלנו, שלשם כך נבראנו, כדי להתחבר לעולמות אלו, למציאויות אלה, של טוב, של יושר, של אמונה. וכאן הרב מסביר כל העברת חטא, כשמעבירים את החטא, כשמתרחקים מהחטא, מסלקים את החטא, כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה. כל חטא מעמיד איזה מחיצה על העין, איזה תבלול על העין שמסתיר, את העולמות הפנימיים, גם שלנו עצמנו, של נשמתנו, וגם העולמות האלוקיים שמופיעים בבריאה. בדוגמה יותר מתפשטת, יש לנו רגישות באופן טבעי בכוח הנשמה ליהנות גם מיופי חיצוני, נוף יפה, צבעים יפים, אבל הראייה הזו יכולה להיות חיצונית, יופי, טוב, ולא ממשיכים את הקו של עלייה מה משמעות היופי הזה, היופי של הנוף, היופי של תופעות בטבע. ואם הנפש היא טהורה, אז היופי הזה של הטבע, של כוחות הטבע, יופי חיצוני, מיד מוביל אותנו להכיר מניין בא היופי הזה. מי ברא אלה? מי ברא את היופי הזה? מוביל אותנו מיד למקור הבריאה, וממילא מעורר כוחות פנימיים בנשמה. אז זוהי הכוונה, כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה, ואופק ראייה שלם מתגלה. מה יש באופק השלם הזה, באופק ראייה שלם? אור מרחבי שמיים וארץ וכל אשר בהם. מרחבי שמיים וארץ, נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. המחשבות זורמות, הרעיונות מתעוררים. לא רק שיש בורא אחד שברא שמיים וארץ, אלא יש גם קשר בין שמיים לארץ. אלו לא כוחות נפרדים. חז"ל הלא מדגישים את הדבר הזה במקום מיוחד. במדרש מובא, בפרשה של מתן תורה, שבתחילת הבריאה הדגיש הקדוש ברוך הוא את הפסוק השמיים שמיים בשם והארץ נתן לבני אדם, כאילו שיש פה שתי מציאויות נפרדות, מנוגדות. ישנה מציאות שמימית, זוהי מציאות אלוקית, וישנה מציאות ארצית, זה וזוהי מציאות אנושית. כך היה אפשר להבין. ולכן ממשיך המדרש, כשבעל ייתן את התורה, הסביר, אין הדבר כך, אין הפרדה בין שמיים לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, וילד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא כביכול ירד למציאות הארצית, כלומר העיר את האור השמימי למציאות הארצית, ואמר למשה רבינו, עלי אליי ההרה. הקדוש ברוך הוא גילה שהכוונה בבריאה, בבריאה של שמיים וארץ, הכוונה שהמציאות השמימית, האור השמימי, הערכים השמימיים, יאירו ויפעלו במציאות הארצית. יאירו, ירוממו, יעדנו את המציאות הארצית. ואין להפריד בין שמיים לארץ. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, נתן תורה, תורה שמימית, אלוקית. עשרת הדיברות על הלוחות כתובים לאצבע אלוקים, כלומר בחותמת אלוקית, ערכים אלוקיים, לא ערכים אנושיים, מוגבלים, אלא ערכים אלוקיים שהם באים להדריך את כל המציאות הנפלאה והעצומה של המציאות הארצית, את הכוחות האדירים שמופיעים במציאות הארצית, ואת ההופעה האדירה ביותר של האדם, של האדם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הביע בו באדם ישראל, נשמה אלוקית, קדושה אלוקית, קדושה זה מושג אלוקי, ואנחנו הלא מצווים בספר ויקרא. אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זוהי ההבנה הנכונה של המציאות, זוהי הראייה הנכונה. אבל מי שחלילה שקוע בחטא, כלומר שקוע עד כדי תביעה במציאות הארצית, וזה מסתיר ממנו לגמרי את האפשרות של מגע עם המציאות האלוקית, עם המציאות הלוחנית. אז הראייה שלו לגמרי משובשת, תפיסת המציאות, תפיסת עצמו, מהו אדם, מהי הנשמה, שאנחנו מברכים עליה כל בוקר, אולי נשמה שנתת בי תורה. כדי שהראייה הזו האמיתית, הראייה של שמיים בארץ, של עולמות מלאים בדמותם האמיתית, האלוקית, כדי שאלו ייראו לאדם כמציאות ממשית, שהאדם, שישראל, שייכים למציאות הזאת, כדי שזה יהיה המצב הבריא של האדם, צריך להסיר כל כיעור שבא מאחר, כל כיעור משבש את הראייה. כל העברת חטא דומה להסרת דבר הקוצץ מעל העין הרואה, ואופק ראייה שלם מתגלה, אור מרחבי שמיים בארץ, בכל אשר בהם. ואולי בהקשר זה ראוי להזכיר, אנחנו לומדים את עוד התשובה, את הדברים של מרן הרב קוק זצ"ל, ואיך כינו את הרב קוק, איך הוא נקרא בקיצור של ראשי תיבות של שמו. לא יודעים, יודעים בטח, הראייה. לא באתם במגע עם השם הזה, יש אגרות הראייה. הראייה, למה הראייה? הרב, אברהם, יצחק, הכהן, הרי של י' והי. הראייה. אבל זה בוודאי לא במקרה ומן השמיים הדבר שהוא נקרא הראייה, כי הייתה לו ראייה מיוחדת, כישרון ראייה, ראייה למרחקים, למרחקי זמן ומקום, לראות את מעשי השם. עוד לפני למעלה מ-120 שנה ראה את כל החגולה, ראה את כל מה שמתרחש. היום וכתב לנו את זה. הנה, תראו בפרק י"ז רגע. פרק י"ז, הפרק האחרון, כל התשובה, קודם כל בפסקה א', פסקה הראשונה. בפרק י"ז. יש לכם? פרק י"ז, פסקה א', קודם כל. משפט אחד יש בפסקה א'. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. תחיית האומה, כלומר אז, בזמנו של הרב, ההתעוררות הלאומית הציונית, אומר הרב על כך, היא היסוד של בניין התשובה. זה לא רק היסוד של בניין הגאולה, זה היסוד של בניין התשובה. אומר אחד מגדולי ישראל של הדור עוד לפני הרב, היה אחד בשם רבי מאיר שמחה מהעיירה דווינסק, בלטביה, שחיבר את הספר משך חוכמה. ידוע, פירוש על התורה. והוא אמר שם, מי ששב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו. הבעיה שלנו, של עם ישראל, של הדורות האחרונים, לא רק הייתה התרחקות, שנמשכה כבר מאות שנים, לא רק התרחקות מהקדוש ברוך הוא, התרחקות מאמונה, התרחקות מקיום מצוות, התרחקות מארץ ישראל, מהערך של ארץ ישראל. הייתה גם התרחקות מעם ישראל, התבוללות, והתרחקות נפשית גם. חלקים מעם ישראל לא רצו להשתייך לעם, כי עם ישראל היה במצב נורא, מפוזר ומתולד בין הגויים, מדוכא ומושמד. היו כאלה שהתביישו והשייכות לעם ישראל, ולכן התבוללו. ולכן אחד מהצעדים הראשונים של תשובה, אין בדרך כלל, ובוודאי לא בציבורים רחבים, אין דילוגים, אין קפיצות בתשובה. גם לא בגאולה, זה כמעט כמעט. והתעוררות והתקדמות. ולכן מי שהתרחק אפילו מעם ישראל, הצעד הראשון של שיבה, זה לא לאמונה לתורה, אלא השיבה הראשונה זה, זוהי שיבה אל העם. רצון להיות שייך לעם ישראל. כלומר, התעוררות לאומית. תחושה לאומית, שהיא תחושה בריאה מאוד, נאמנות לאומית, שאיפה שיהיה טוב לעם ישראל, נכונות למסירות עבור עם ישראל. כשזה מתעורר ומתחיל לפעול בנפש, זה גם מגלה את כוחות הנפש לברר. מה זה עם ישראל? מהי המהות של עם ישראל? מהם הלכיו? למה נמצא בגלות? למה לא בארץ? וכל המחשבות האלה יביאו לידי תשובה. זה כתב הרב לפני למעלה מ-120 שנה. היום אנחנו יודעים שזה כך, אנחנו חיים את המציאות הזאת. וכל דרכי התשובה שהופיעו ברוך השם מאז ההתעוררות הציונית, מאז הקמת מדינת ישראל, מאז מלחמת ששת הימים, שנתן דחף גדול של התעוררות לאומית, וגם, ולא רק בארץ ישראל, ברחבי העולם, ברוסיה, למשל, אבל גם בעוד מקומות. עכשיו הכלל הזה שהרב קובע פה, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. אם תסתכלו בפסקה ב' שם, בפרק י"ז, בפסקה ב', אבל כאן זה לא בתחילת הפסקה, אלא יותר קרוב לשליש האחרון של הפסקה. יש משפט המתחיל, הערת התשובה ישנה בישראל. תחפשו, תמצאו. מוצאים המשפט הזה? הערת, וכך כותב הרב אז, לפני למעלה מ-100 שנה, הערת התשובה ישנה בישראל. איפה ישנה הערת תשובה לפני למעלה מ-100 שנה? מסביר הרב, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. הרצון לעצמאות, הרצון לחזור לארץ ישראל. צריך אומנם ללמוד מהי עצמאות, מהי עצמאות העמוקה, לא רק עצמאות מדינית וביטחונית, אלא עצמאות תרבותית, רוחנית, ערכית, נכון. אלו שלבים שצריך ללמוד אותם. אבל עצם הרצון הזה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ותכונתה, באמת אור של תשובה יש. הנה אנחנו אומר הרב מיד, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. קראנו בפרשת ניצבים בו. עליו מביא את הפסוקים, ושבת עד השם אלוקיך, כי תשובה לשם אלוקיך. ואם אתם זוכלות, את אותה פרשת, פרק למד בספר דברים, פרשת ניצבים, הביטוי הראשון של תשובה שם, ומילא ושבת עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך, אנחנו יודעים לאן שבים. אבל לפני פסוקים אלה מופיע הפסוק הראשון של תשובה, והשבות אל לבבך. מה זה והשבות אל לבבך? אז זה תמון הרעיון הזה שהרב אומר פה. אל הלב שלך, אל הלב היהודי שלך, אל הלב הישראלי שלך, אל עמך. ישראל זה הלב שבאומות. ומתוך כך, זה כבר יעורר את יתר הכוח. את כל זה ראה הרב לפני למעלה מ-100 שנה. אולי מזדמן בהמשך הזמן, הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לא רק להמשיך את הלימודים שלנו אלא בלי כל המכשירים האלה, מחיצות, ונוכל לעזור ללמוד אצלנו בבית ולהזדמן, נקרא לפניכם דברים שהרב כתב בשנת תף ריש זין, תף ריש זין ב-1907, לפני למעלה 113 שנה. הרב היה כבר הרב של יפו, תל אביב עוד לא הייתה. הרב עלה ארצה בשנת תף ריש סמך דנדי, 1904, וזה מה אמרתי, תף ריש סמך זין, זה 1907. בין הדברים הראשונים שהוא כתב, הייתה קריאה גדולה, הוציא קריאה גדולה ליהדות הגולה. הוא קרא לזה הקריאה הגדולה לארץ ישראל. קרא לעם ישראל לשוב הביתה, וכך אמר, כדי למנוע אסון, כותב להם, הצילו את נפשותיכם. ב-1907, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, והרב מתאר את המצב בארץ ישראל. טוב, אולי נגיע עוד לזה. נחזור לענייננו, סיימנו פסקה ב', נתחיל פסקה ג'. אם אתן מסכימות, נתחיל פסקה ג'. נקרא את הפסקה. העולם מוכרח הוא בפרק ה'. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא ומתפתח, וההתפתחות האמיתית, השלמה, מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא, ההתפתחות הזו, תביא את עול חיי התשובה עימה. אנחנו אולי חשבנו על זה מעצמנו. הלא יש תכלית לבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והשאיר את העולם שיעשה, יפעל, בני אדם יעשו, והוא כבר לא אכפת לו על העולם. חלילה, הקדוש ברוך הוא בעלה את העולם, את השמיים ואת הארץ. ויש תכלית לבריאה, למטרה מסוימת ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ואת האדם ואת ישראל. והקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם אחרי שהוא ברא את העולם. הוא ממשיך לנהל את העולם. הוא ממשיך להוביל את העולם לקראת אותה תכלית שלשמה ברא את העולם. נכון אמנם, ישנה בחירה חופשית לאדם. יש טוב ורע, וקראנו בפרשת ניצבים את החיים והמוות נתתי לפניך את הטוב והרע, ובחרת בחיים. נכון, יש בחירה חופשית, אבל אין העולם הפקר, והבחירה החופשית הזאת היא לא מופקרת לגמרי עד כדי כך שאדם יוכל לפעול להרוס את הבריאה והבריאה לא תגיע לתכליתה. חלילה, הבריאה מוכרחה להגיע לתכליתה. הקדוש ברוך הוא ידאג לכך. אם בני אדם יפעלו, במיוחד ישראל לב הבריאה, אם יפעלו על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, בדרך הישרה והטובה שהקדוש ברוך הוא הדריך אותנו, אז הבריאה תגיע לתכליתה בצורה יותר מהירה, בלי ייסורים רבים, בלי סיבוכים, בלי עיכובים. ואם בני אדם לא יתחלו לטוב, הדברים יתעכבו, נכון? והדברים יסתבכו. הנה כבר בתחילת הבריאה הייתה הסתבכות, ומלאה הארץ חמס, עד כדי כך שאי אפשר היה להשאיר את הבריאה כפי שהיא, והיה צורך להביא מבול ולהתחיל את הכל מחדש עם נוח. אחר כך אברהם אבינו, הייתה גם הפיכת סדום ועמורה. נכון, ומאז היו עוד ייסורים, במיוחד לעם ישראל, אבל הבורא עדיין ממשיך להרגיע ולכוון ולנהל, ואנחנו יודעים כך, הנה, זאת לא מהפכה מה שקרה בדורנו. אתם יודעים, היה נשיא אמריקאי בשם בוש, היה אבא ואחר כך בן, בערך לפני 25 שנה או 30 שנה, כשהוא נבחר, הוא היה אדם בעל ביטחון עצמי רב, ובנאום הפתיחה שלו הוא אמר, אני אביא סדר עולם חדש. מה כלול? הרבה דברים כלולים לסדר עולם חדש שלו. אבל בין היתר הוא אמר, אני אעשה שלום במזרח התיכון, ואני אחזיר את ארץ ישראל לגבולות 67, ואקים מדינה פלסטינאית. המיוחד של הדברים שלו, גם נשיאים מקודם וגם נשיאים אחרי כן אמרו כך. והקדוש ברוך הוא ממשיך להוביל אותנו, ואנחנו ברוך השם, מבינים את הכיוון, בונים את ארץ ישראל ומתיישבים. הדבר החדש של הנשיא הזה היה שהוא חשב שהוא יכול לעשות סדר עולם חדש. אמרנו אז שזוהי שחצנות, שבן אדם חושב שהוא עושה סדרי עולם. יש רק אחד שיכול לעשות סדרי עולם, וזה בורא עולם. הוא עושה סדרי עולם, אבל לא רק עשה. במזרח התיכון כבר עשה סדר עולם חדש. יש סדר עולם חדש במזרח התיכון. מהו סדר עולם החדש? הקדוש ברוך הוא להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל אחרי 2000 שנה. ועזר להקים מדינה עצמאית, ועם ישראל הוא עם עצמאי. הוא בונה את ארצו. זהו סדר עולם חדש. ועוד איך בונה את ארצו. והדברים מתפתחים, ועם ישראל עשה מהפכה, הקדוש ברוך הוא עשה מהפכה. במקום עם מושמד ומדוכה, בעולם מסכן, עם חזק, עם שיודע להגן על עצמו, לא תלוי באחרים, עוד לא שלם, אבל המעמד של עם ישראל, המעמד של ארץ ישראל, בעולם מכיר את זה. זה סדר עולם חדש, לקראת הגאולה השלמה. אתן מסכימות? אני מדבר רק על מציאות קיימת. צריך רק לפקוח עיניים. אתן אומנם צעירות מאוד, ברוך השם. נולדתם פה, אתם פה, אתם לא הכרתם גלות, לא תכירו גלות. אבל המהפכה היא אדירה בין גלות לבין מצב שמפוזר ומפולד בין העמים ומדוכה, ולא רואה תקווה לבין עם עצמאי במדינתנו. עוד לא הכל שלם, אבל גם בתחום התורני יש מהפכה, התעצמות של תורה בכל רחבי ארץ ישראל. לפני כ-60 ולמעלה מ-60 שנה, כשנה קוראינו תלמידים, היו מדרשות במדינת ישראל? לא. לא הייתה אף מדרשה, לא הייתה אף אולפנה, אף גרעין תורני, והיו ישיבות, היו שתי ישיבות לציבור הציוני הדתי בלבד, ובשתי הישיבות האלו ביחד, במרכז הרב הוותיקה, ששם למדנו, הוקמה ישיבת קרן ביבנה, תש"ד. בסך הכל היו 70 תלמידים בשתי הישיבות ביחד. זה היה כל הציבור התורני הציוני. והיום רבבות, רבבות של תלמידי ישיבה. ומאות ישיבות ומדרשות ואולפנות וגרעינים תורניים. זה סדר עולם חדש. על זה מדבר הרב פה בפסקה נמלאו, אבל הוא דיבר על כך וכתב את זאת לפני למעלה מ-100 שנה, כשכמעט אף אחד לא ראה את מה שעתיד להיות. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה בסופו של דבר. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח. מה זה הולך ומתפתח? יש מהפכות בעולם. הייתה המהפכה התעשייתית לפני 150 שנה. גם הייתה המהפכה הצרפתית. מבחינה חברתית הביאה דמוקרטיה למדינות שהיו שם רק דיקטטורות. מהפכות בהרבה תחומים בחיים. מהפכה מדעית, התפתחות רפואית. כל אלו הם גילויים שאין העולם עומד על מצב אחד הולך ומתפתח. אבל אלו הן התפתחויות חיוביות באופן כללי, שמועילות לעולם. אבל הן התפתחויות חיצוניות, חשובות. אבל ישנה גם התפתחות הפנימית של המוסר, של האמונה, של חיי קדושה. תשובה. לא רק ישראל מיועדים לשוב בתשובה לחיים שלמים על פי הדרכה אלוקית. אלא כל הגויים גם כן יכירו ויהיו כל יושבי תיבי. והכל הולך לקראת אותה תכלית. והרב ראה, לכן אמר, העולם לא עומד, אין העולם דבר עומד למצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח. וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא את חיי התשובה עימה. מוכרחים להתקדם אם רק תהיה התפתחות חיצונית, זה יכול להביא לתוצאות רעות. של מלחמות, של פצצות גרעיניות, אם לא תהיה התקדמות בתחום הרוחני המוסרי. והמפתח להתפתחות הרוחנית המוסרית בעולם זה שעם ישראל יחזור למקומו ולמעמדו כעם אלוקי. הגויים יודעים שעם ישראל הוא עם אלוקי. הגויים יודעים שרק מעם ישראל יקבלו את הברכה. לצערנו עליו, הידיעה הזאת עדיין מביאה את חלק גדול מהגויים לקנאה בישראל. ולכן רצון לעכב את ישראל, לא לתת לעם ישראל לעלות במעמד. אבל יש גם כן אפילו כבר רואים שמכירים שזה לטובתם. אבל אנחנו יודעים שאף אומה וגם כל אומות העולם לא יוכלו למנוע את ההתקדמות של התהליך האלוקי. ואנחנו, ברוך השם, השם שאנחנו זוכים לכך, להיות חלק מהתהליך הזה בדורותינו ולהיות שותפים לקדוש ברוך הוא בהתקדמות של התהליך האלוקי. טוב, נסיים בזה.